המשנה הברית מדברת על סייג לתורה, הרי סייג פשוט רשמו מחד זהירות, לא זה במידה יש צורך עכשיו רצוי שיהיה משנה כזה. זו שאלה מסוימת שביחס למשנה מונחים שחזברנו עליהם, אחד משמרת משמרתי ושני סייג. אבל כאן זו שנראות בהמשך עניין הסייג, אמונה סייג נכנס לא לצורה ישירה או חסיסית של התפתות, אלא קביעת מציאות שאומנם אדם יתרחק מדברים מסוימים. כאן יש מקום לדון מה במה מדבר, בבית למה שזה עושה יעשה, וגימו באיזו מידה אנחנו יכולים להיעזר לא רק במקורות שבהם הדברים בצורה מופשטת והכללית מושגים בצורה חדה וברורה, אלא כשמדובר גם בצורה עקיפה, בכל זאת שזה בא להשיג את המטרה, להימנע מלהתאמן ולהידבק. זה שסייג מופיע כבר מוחלט על כולה, ממש ההלכה. חכמים די הגישו ודי עמלו להציג סייג במישור המעשי ובדתי. מה שאנחנו יודעים היום זה סייג שפחות מתייחס למישור העובדתי ביצועי ויותר למישור עקרוני, תיאורטי, תיאולוגי, פילוסופי, מי אמונות ודעות. הגענו לנסות להתחקות אחרי הנושא הזה, אז יש לנו כמה מקורות שמצאים לשאוב, כאילו באותה צורה. שהשאלה היא כמובן, האם יש דברים שלגביהם ניתן לומר שאין מושא נושא הלכתי טוב? מה שאסור לקרוא דברים מסוימים או לשמוע הצעה מסוימת, באותה רמה כמו שאסור לאכול חזיר. אבל אני בכלל משהו לבוא ולומר, אולי אתה צודק, אבל אתה חשוב שזה אלה הדברים היחידים שנכללים כאן את האיסור. ויש גם דברים אחרים שהם אפילו בצורה עקיפה, גם הם קשורים. אבל פה יש לזה להדגיש, זה שניתן להגיע בדרון חלקלק בתחומים של ביצוע ועשייה, זה אנחנו רוצים, אבל בנוסף לזה, בתחום שבועות ודעות, יש לדברים פחות חדים, פחות ברורים ופחות מוחשים, הסכנה שאדם יתפס יותר גדולה. המושג סייג הוא מושג במובנו העכשווי כאן, לפני שאת עושים בו היום, הוא מתחבר, הוא יצא בסייג, מתחבר עם הסכנה של הדרגה ו... ושל הטעיה עצמית. לא, זה מופיע בפסוק בתורה. איך זה מופיע? תצאו בכם ואחרי עיניכם ושאתם זונים אחריהם. הדבר הזה בפסוק יש כמה מרכיבים. התצאו והזונים זה הפועלים. כאן ניתן להבין זה לא תצאו אחרי הלב, אז זה יושר מפורסם, עין רב, הלב קורית, או להפך, כפי זה הולך. בהקשר הזה, זה כוחות נפש, תאוות, דברים שליבו של אדם חומד בהם, זה מה שמאפיין, זה מה שנקרא כאן לצור ולא לזלות. לצור זה לא ללכת לצאת פעולה מסוימת שמעשה איסור. לצור זה להזדלג, להתעכב, לחפש דרך איך שהסתובב בתוך עולם מסוים, לעתים זה נעשה למטרה צבאית, מדינית, ולפעמים זה נעשה בתוך שאיפה רוחנית. אם באים לדרג מה יותר חמור, נכון חמור, אז פה יש לנו שני נושאים לצאתם לדעת. דבר אחד, כאן הסכנה יותר גדולה, אם אתה נתגרר. דבר שני, מה גודל הסיכון שתיגרר, שאת כמה אתה רואה צורך לבנות את הגדר, אז כמובן, הגדר נגד מי? נגד הריות או נגד כבשים? וכדומה וכדומה. בצורה לכאורה, התייחסות סכנה שאתה מדרוך על הקלק נמצאת בפרשה שחולה לכלול גם כשהם פיתויים גשמיים חומריים, אבל שבגדול במיוחד בתוך אסוציאציה הקשרים שאנחנו רואים אותם אותה פרשה, בגדול אנחנו נמשכים להתמודד ולתת הדעת על האיסור הזה לא רק במישור המעשי, גם במישור האמוני. הסדק של עצמו נושא אוניברסלי. אוניברסלי זה נושא גישה ומודעות ככל שיש צורך במערכת אמונית שבו אדם צריך לדבק, שסכנה שהוא יפול ויתרסק יותר ויותר גדולה, משני מובנים, סיכוי שאדם יחלש יותר גדול, והברוך, אם זה קורה, גם אם יותר גדול. זה כמובן נושא אוניברסלי. אוניברסלי, משני מובנים, מה עושה הסיכונים האלה, הסיכון הכפול שהזכרתי כרגע, הוא קיים בכל מקום שיש מערכת אמונית, יש שאלה אם אדם יחזיק מעמד. אבל זה מותנה, כאמור, באותה שאלה שהזכרתי כרגע, מידה מקיימת מערכת אמונית. ככל שדת יותר דוגמטית, ככל שיש איזה מבנה קטקיסטי שיסודות תבונה עם 13 עיקרים, מי שבזה בתור התורה, עם מסורות מסוימות 39 עקרונות, יש יותר אפשרות למידע, ולא אבל שיש יותר מכשולים בדרך יותר מהמורות. יש יכולת של אדם כל הזמן להתגרח, להתעלם מהיסודות האמונה, יותר גדולים. בנוסף, הסיכון של כשל מבחינת עבודת השם של אדם יותר גדול כשמדובר במערכת דתית בעבודת השם ששמה דגש יותר גדול על אמונה לעומת ביצוע פעולה. את זה מבחינתנו ניתן לתרגם בשני מישורים. א', הצד התורני שלנו לעומת העולם הנוצרי, השני בתוך העולם הנוצרי של עצמו, ויש לי גם שמקבילות בעולמנו, אני מדבר כרגע על זה, הפיצול, הפילוג בין גישה פרוטסטנטית שרובה מדברת על גאולה, להיות עבד השם, עובד השם, זה בראש ובראשונה וכמעט טוטלית באמונה, לא ביצוע. יש רטורי ויש מערכת הרבה יותר ענפה של טקסים ועקרונות, מעשיים, כולל בחולות עשרות מסוגים מסוימים. ואומנם אלה שחידדו במיוחד את הפן האמוני והסיכונים שקשורים בו בצד הדוגמטי זה הפרוטסטנטים, לא הקתולים. צד לפני כן פסוק אחרי מפרחי נחם של זו נחיים. גם בקור אחד והבולט ביותר, האם זה המקור היחידי? פסוקים בתנ"ך. יש יהודך. יש הרבה איסורים, דיברנו את זה אחרת, את המצוות. המון איסורים שאומנם יכולים לקרום עור וגידים, אבל בשורש הדבר זה עניין שבליבו של אדם, בפסות עיניו של אדם. נקרא דוגמה בולטת, נמצאים שתי סוגי מחלוקת ראשונים. קראנו לפני שבועיים את עשרת הדיברות. לגבי מבנה מתחילי המצוות, עשרת הדיברות, סליחה. יש מחלוקת ברמב"ם וברמב"ן. רמב"ם בונה איסור עבודה זרה ארבעה לעבד. הרמב"ן חולק על זה. פעם יש איסור אחד בווריאציות שונות. מה האיסור? נו. מה זה יש בו להיות? אם נבחר ביטוי אחד, צפודה אחת, ונגיד זה עבודה זרה, כמו שקשור בזה.
זה לא תעובד.
זה את הרמב"ן. מה זה את הרמב"ן?
הוא יחל אותי מאחרים על פניי?
כן. הרמב"ן ידע שיש הרבה איסורים שקשורים בעולם של עבודה זרה. מי שיפתח רמב"ם בכל עבודה זרה, יש שם מצורים כמעט עשרות. אומר הרמב"ן, כל הדברים האלה, בביצים, פנים מסוימים, שדבר אחד, שאדם איננו מחזיק, מתקשר, מתחבר, עם אלוהות פרט הקדוש ברוך הוא. מה שדובר ברמב"ן זה שעולם תורה אסורה לעשות פסח, לעשות מסכה, כל זה ואלה. אבל בשורה התחתונה כל הנושא הוא להתרחק, להתרחק מעבודה זרה. רמב"ם לעומת זו יש לו ארבעה רבים נפרדים שם ויש לו גם כן שפע של ניסויים נוספים במקומות אחרים. לגבי התייחסות לאיסור הזה אני רוצה לקשור שני דברים אפשר לשאול פעם הבאה. אם הם מחפשים ניצוח הלכתי מובהק, למה אני יכול להגיע? אני יכול להיעזר בשני דברים, או להיעזר במקורות, טקסטים, הלכתיים ברורים, או אני יכול להיעזר במציאות בשטח. אבל נראה מבחינה היסטורית, מכה, וזה אני חוזר ומדגיש, תחום שמדובר לא על הטקסטים והמקורות, כשמדובר על המציאות ההיסטורית, זה גם בעולמנו וגם להבדיל בעולם אחר. אבל שורש העניין, אני פעם רב זו, אבל אני חושב שזה לא פשוט, אנחנו מצווים כאן אחרי פתח ביתה. הטקסט שיהיה אותו בפעם הבאה הטקסט שיהיה רואים שבו יש מקום לאיסור חד וברור ופורש, זה לא תצורך בפרח עיניכם. אבל בנוסף לזה, יש לנו גם כן מקורות עובדתיים, שטורים, מוכרות המושגים מצרפתית ברורה. בשני המקומות, בשני התירוצים, יש מקום להתייחס הן לצד המציאותי, מבחינת בפועל מה שאדם עושה, שנית, מהסיכונים שאוהבים לו, לגבי שהוא לא מנגרר. לגבי שאלת הגרות, זה הפסוק הצורף ואחרי נכם, שירושם מפרש את הפסוק עצמו, הלב חומד, לידיים רעות, הלב חומד, רק כך אדם הולך ופור בבצר. במקום אחר, שני מקומות אחרים באמת, רמב"ם מדבר על התגרות, דברים חלקלק, בשני מקרים אחרים. אחד זה לגבי הדרבנות. לא עשינו דרבנות. רמב"ם נותן לך חשבון, פרק ב' בסוף מאמרים, בסוף הפרק, חשבון, מי היה, הוא לא היה, לא הייתה מערכת הגנתית, כי בא פרסל כזו בכלל הלכתית. והרמב"ם עושה חשבון שאחד יבוא ויאמר, זאת השני חלה מבו, רק די, רק חלה מבו. אבל סתם כרבי מה הוא חייב, אפשר. ואז הוא יותר חשבון איך האדם עובר משלב לשלב, כל הזמן נסחב ומצמצם ומתדבץ ומועד. זה שם. בפה ביכולת עבודה זרה, שם הרם גם פירבר עם האדם משלב לשלב, כשהוא מועד ונצחה מבחיר חטיב ונחלש, אבל כאן נהיה מלות הדעות. אבל לאן זה יוביל? הרבה יותר חמור מאשר שרק סבא שם חלב. אני מדבר שמדגיש שני דברים. א', ואמונית, כיצד ישפיע עליו, ובינתיים הוא חווה חוויה, שפעמים יכולים אסתטית, להיכנס לכנסייה, לראות את הטקס והזה. אבל הסכנה כאן היא שבסופו של דבר אדם מתנער מיסודות אמונה, לא רק איזה מידע ארעית, זה משהו מצמיד, משהו שהסיכון שבו עולה בהרבה בנות, על הסיכון שקיים בביצוע עבירה, שיכול להיות שהתורה עצמה רק עשרה אותה בתור סייג, אבל גם כשאתה עשרה שם סייג, יש כאן חלק בעניין של זיבות בביצוע גג וחמורה, יש הסיכון שאדם גם מתוך דבר עובדתי, רפא מעשה יביא גם כן בסדות האמונה. הדבר הזה שונה בדבר של מחלוקת. גם היום וגם גם בתנא. מה אם חגי אפדל מודבר את הבר שעברה שישו לפרדס בן זומא, בן עזר, בקיבה ואחר דרוש ולבויו. והיא מתארת מה קרה לכל אחד. לכן, זה נתקלתי לחלוטין, זאת אומרת, בעצה שנפגעו קצת, אבל כאילו שיצר ריבויים שלם. כנראה שכולם היו ברמה. גם אחר, זה נשמע לבויה, גם במחירי תמידי הבמיר. ואף המחירי. שבקור אחד, או שני, מה שפסיסו נתקום אליה, זה דבר לפעם הבאה, לגבי סכנה, לגבי ההתייחסות, מבחינה הלכתית צרופה, אבל גם מבחינת זיקת הקיומית של האדם, לקחת סיכונים. שני הדברים שאנחנו נראה בנושא הזה נוטים להיות כאלה שמוסרים ומחמירים, מה תעשה, שם תיבור, שם תיפול, מה תפתח בעצמך, שזה דבר ששלילי כשל עצמו. מעבר לזה, גם יש השלכות בהמשך, זה מסתעף. זה מופיע כאן בבית העבודת רבי נתן, זה נקרא סוף פרק השני, בעבודת זרף יזיין, שכבר הצלחתי על השפה הקודמת, אני לא אתמודד איתה. טוב, בפעם הבאה נדבר גם על המעשים ההלכתיים של הדבר הזה, וגם על דברים קיומיים, וגם קצת ידע ברגיע, איך שעושה את זה להתגלגל ברחבי תבל, בכל מקומות אחרים. Thank you.